ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני אזכה לסיים את כל השמונה פרקים, אבל לפחות עברנו את הפרק הרביעי, פרק חמישי זה גם כן השלמה לדבר הזה, לרעיון הזה. בעצם היינו צריכים להתחיל מפרק חמישי, שזה מטרת כל חיותנו פה בעולם, מטרת כל היותנו פה במציאות הרייחלד. והרמב"ם כותב את זה אחרי פרק רביעי, להבין קודם כל את כל הכוחות כולם. פרק רביעי הוא הציע לנו מסלול חיים, של היכולת לאזן את כל כוחות החיים, לא לתת לאף כוח בחיים להיעלם, להבין קודם כל, אדם צריך קודם כל להבין מהו אותו כוח שיש במציאות. אני מרגיש שהרב קוק לוקח את זה למקום הרבה יותר רחב, פיתח את התורה הזאת דרך הרמח"ל אולי, פיתח את התורה הגדולה הזאת, שבעצם היכולת שלנו להסתכל על המציאות ולראות איך ריבונו של עולם פועל ומוצא. כשהרמב"ם אומר לנו בהלכות יסודי התורה פרק ב' שלהגיע לאהבתו של הקדוש ברוך הוא, זה פשוט להתבונן במציאות, להתבונן איך הקדוש ברוך הוא מופיע ומתגלה. אומר לנו כאן הרמב״ם בפרק חמישי, ראוי לאדם להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדת. כך הרמב״ם בחר כל תפיסת העולם שלו לקחת לפי הספר, חלק גדול מהתפיסה הזאת, בגלל זה הוא הולך לכיוון של הפילוסופים. השכל יש בו דבר מאוד מתאה מצד אחד, מצד שני זה הכלי הכי חזק שיש לאדם להתבונן, להגיע לחקר האמת, לבחון מבחינה חיצונית באיזשהו מקום ולהגיע למסקנות אמת. הרגש הוא מבלבל, כי הרגש שאנחנו מרגישים, אנחנו מכניסים את עצמנו לתוך זה, וקשה לנו מאוד לבחון את זה בעיני האמת, בכלי השכל. אומר הרמב"ם, ראוי לאדם,
המסילת ישרים כביכול מתחיל מפרק חמישי, מהגדרת מטרת האדם.
כן.
למה הרמב"ם?
לא בטוח.
למה חובת האדם בעולמו?
מה הוא אומר חובת האדם בעולמו?
למה האדם, מהי המטרה שלו? מהי אותו ישים נגד עיניו תמיד תכלית אחת? מהי התכלית שאתה שים כנגד עיניו?
הוא לא אומר מה הוא צריך לעשות, הוא אומר מה התכלית.
הרמב"ם הלך בכיוון אחר, זה נכון, שבאמת במסילת ישרים זה כתוב קצת אחרת, אבל גם במסילת ישרים בסוף אנחנו עוברים את התהליך הזה יחד עם נשיאת ישרים. זה נכון שהוא מצייר את תיקון אחוות המדינות, הוא אומר לנו כבר בהקדמה, תכלית ההטבה ותיקון אחוות המדינות, ועל בסיס זה הוא בונה את כל הבריתה. פרק חמישי, הוא גם אמר לנו את זה לפני כן, האמת הוא אמר, נפש האדם אחת. זה נכון שהוא לא דיבר על אותה עבודת השם, אותו תכלית שלמה. כאן הוא מתחיל, דע כי נפש האדם נפש אחת, ואחרי זה הוא בונה את כל הדברים האלו.
יכול לנו עכשיו הקדמה וברור מושגים באדם.
אצל הרמב״ם,
כן. מה הצורך בהם?
כי הרמב״ם כבר לוקח אותנו לקודם כל הכרה פשוטה.
כן, אבל כמה שארבעה פרקים עכשיו, אני לא יודע למה אני לומד את הדברים האלה. אני מבין שהכוחות הם כאלה וצריך להזרן אותם, ויש כוחות כאלה ויש חמישה כוחות באדם. אבל בשום מה.
קודם כל אז... בסדר, אז נניח שבוא נדבר על זה כשתי גישות, בוא ננסה להבין מה הרעיון שבכל דבר. מסילת ישרים, מצד אחד הוא בונה לנו את התכלית. אז מילא אתה כבר בפרק הראשון, אתה מקבל כאילו את תמונת המצב לאן אתה צריך להגיע, ובסוף אתה מגיע לזה במידת הקדושה, או יראת הרוממות, או אפילו אחרי כן בתחיית המתים ובנבואה, מי שזוכה. אבל הרמב״ם אומר, קודם כל אני מתחיל איתך את הקומה הכי הכי בסיסית. ולפני שאדם מכיר בכלל באפשרות לעבוד את השם, הוא קודם כל צריך להכיר בזה שיש לו אותו. אנחנו אומרים, כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך. מה זאת אומרת, מודה אני לפניך? קודם כל אדם צריך את העניות שלו. ככה הרב כותב בתחילת עולת ראייה, שבעצם קודם כל אדם צריך להכיר את המציאות חיים שלו. לפני שהוא יודע למה הוא צריך לעשות את זה, הוא קודם כל, יש לו כוחות, יש לך כוחות. אולי גם ילד קטן שהוא נולד, שהוא נוצר לעולם, הוא קודם כל נפגש עם הכוחות שלו. הוא עדיין לא יודע מה זה אותם כוחות, אבל הוא נפגש עם הרבה מאוד כוחות. ההורים הרבה פעמים נבלים, פתאום לראות שהילד הוא... אולי יש לו את מידת העזות, אולי יש לו איזה כעסים. רק בגיל 13 הוא מתחיל עכשיו לקבל את כל ההכרה הזאת, ולשם מה אני צריך לחיות. אז אולי זה הסברה של הרמב"ם. אנחנו יכולים להבין את הסברה כמו שאתה אמרת, ביחס למה שהמסילת ישרים כותב, שבו
אדם מקבל את המטרה ולשם הוא צריך
לצעוד.
אדם שמגיע לשיעור א', יכול להיות שזה גם שני סוגים של אנשים. יכול להיות שיהיה בן אדם שיגידו לו, תשמע, אתה צריך להגיע, היד שלך הוא כזה. אבל יש הרבה מאוד אנשים שזהים חק אותם לגמרי.
כמו רופא, לא אומרים לו בתך,
מה? לא אומרים לו, תהיה רופא, תכניסתי.
כן, אבל שם הוא יודע שכשהוא הולך ללימודים, זה חשוב מאוד שיהיה לו מטרה.
שמה אנשים לא נאבדים בארבעת הפרקים הראשונים?
מבחינת העבודה או מבחינת ה...
אני רואה את הסרט השני, אני רואה את האידאל שלי, אני רואה מה המטרה של לשמוע הספר הולך. אני רואה את אותה מסילה, את אותו חסידות שבסוף. אבל עכשיו אני... היה פה היבט פסיכולוגי, היה פרקים שהייתי יכול להגיע לספר של אריסט.
זה בהתחלה, ככה אמרו כתב בהתחלה.
זה נטו ערכים שעושה אותם בויקיפדיה.
זה?
נטו ערכים שאפשר לי, איך ללמוד בויקיפדיה.
עד פרק רביעי, כאילו פרק ראשון של השלישי.
אולי שהרמב"ם ערך את זה, זה ההבדל.
הרמב״ם באמת כתב שיש, הוא שמע אמת מי שאמרה, נכון? דיברנו על זה בהתחלה, שאומרים מדברי הפילוסופים גם כן, הזמנים והחדשים, חברו הרבה בני אדם, הוא שמע אמת ממי שאמרה. אני עכשיו לוקח אותך למקום ואני מלמד אותך מה לעשות. יכול להיות שהגאונות הזאת של הרמב״ם, אם נלך כבר לנקודה שאתה הערת עם אלף, אז בעצם הרמב״ם, הגאונות של הרמב״ם זה בדיוק בגלל זה. כי הוא מתחיל בקומה, ברבדים הכי הכי פשוטים והכי בסיסיים. ואחרי זה ברגע שאתה מיישר קו איתי, אז עכשיו אנחנו עולים לטפס, ואני מסביר לך עכשיו מה תעשה. הפילוסופים נתקיעו בשלב הזה. כי הפילוסופים מבחינתם ידעו לתאר את המדע, ידעו לתאר את המציאות, אבל לא ידעו מה זה אומר. עולם החול יודע לתאר את המציאות, שהוא לא יודע מה לעשות עם זה. גם כוחות כולם, אתה צודק. אומר הרמב״ם, יש אפילו צד עוד יותר בסיסי שאני לא מדבר עליו בכלל, זה הרפואה. אני לא הרמב״ם, נכון? הרפואה זה דבר גם כן שאדם צריך להכיר. אני כבר הולך לכיוון של המידות, של תיקון המידות, של האיזון הנכון. אבל באמת, גם בארבעה פרקים, למה שאדם יאזן את הכוחות חיים שלו? מילא כוחות חיים גופנים אני מבין. כוחות הגוף, אם אתה רוצה להיות בריא, אז אתה חייב להזן את הכוחות גופנים.
שבאמת אין עניין שאדם יהיה נדיב או יהיה לא כעסה, אם אנחנו מבינים שיש לנו את השגת השם.
בוא נגיד ככה, אם אין לאדם את ההבנה הפשוטה, אז מה תסביר? למה לא להיות
כעסה? אם זה פשוט, אז למה צריך לכתוב את זה?
זה פשוט, כי קודם כל אנחנו, כל התורה כולה, אלוקים עשה את האדם לשם, אז למה אנחנו צריכים את התורה?
טוב, שמי יצא. האבות עשו
לבית. אבא אבינו הגיע למקום הזה. בלי טוב. ודאי שיש ערך מוסף גם בצדים האלה, אבל אם נדבר על הגמרא בחולין שאומרת שהיינו יכולים ללמוד מחתול, מעשה צניעות, אז בואו ננסה להבין מה בכל זאת אנחנו עכשיו מודרים. יש ערך נוסף שבו לא יכולנו לקבל מהמציאות חיים של האדם. אבל אם היה להם אומר לנו הרמב״ם בהתחלה, תשמע, כל זה לידיעת השם, אז יכול להיות שהיינו אומרים הרבה פעמים שידיעת השם לכאורה אולי סותר את כל העבודה הזאת. למה סותר את הדברים האלו? כי היינו אומרים, ידיעת השם, כמו שיגיד בהמשך. בוא נלמד את הקדוש ברוך הוא בעצמו. פה אבל החידוש של הרמב״ם, וזה חידוש גדול מאוד, ביחס למה שאנחנו הכרנו 2000 שנות גלות לפחות. ובעצם אומר לנו הרמב״ם שכל הכוחות כולם שייכים לאותו מקום של ידיעת השם. שאותו תכלית גדולה ומסגרה שבו אנחנו יכולים לקחת את הכל לעבוד את השם. זה תכליתנו, זה המחשבות, זה כל מהותנו בעולם זה להבין את
המחשבות. כל המחשבות של עצמו יודע את השם.
מה זה?
כל המחשבות שלו עצמו יודע את השם.
שואל.
כן, אני שואל.
אז פה אנחנו כן נזקקים לדברים חיצוניים כדי להגיע לאותו אמת סופר. יש לנו 13 עיקרים, יש לנו לימודי אמונה שהם בעצם מנתבים לנו את כל החיים. אבל התורה, כפי שהסברנו הרבה פעמים, היא לא תורה שהיא מולבשת חיצונית עליה. התורה היא באה מתוכנו ומעצימה אותנו. יכול להיות שאנחנו נזקקים להרבה מאוד ידיעות שאנחנו לא היינו יכולים לדעת מעצמנו. גם אם נניח שאברהם אבינו... אברהם אבינו הגיע לזה מעצמו, בסוף הוא קיבל את הברית. למה הוא קיבל את הברית? כי למען יצווה. זאת אומרת שהוא בעצם הגיע לאותן מסקנות, אותן תובנות.
גדול מצווה ועושה.
בסדר. ואז מה? אז מה פשוט זה שהוא גדול מצווה ועושה? אז רק בשביל הערך הזה שאדם יהיה לו את
השכר.
את השכר הזה. אבל אברהם אבינו שהגיע למקום הזה, אז הוא עכשיו רוצה להדריך דרך לבנים שלו, לתלמידים שלו, שהם יגיעו למקום מסוים ומשם הם יתעלו. משם הם יתעלו. כל האיזון של כל כוחות כולם, של סוף פרק שלישי, אחרי זה פרק רביעי, עכשיו להבין שכל כוחות הנפש הולכים לכיוון אחד, זה דבר שהוא מעבר בצדדים שלנו. אני חושב שבכלל הרמב״ם, כל גישתו היא לבסס את זה כמה שיותר לצד השכלי, גם כל התורה כולה, אולי זה הוויכוח גם האם היה לו את חוכמת הקבלה או לא, כי בעצם התורה היא לא מנוגדת שלה, זה רק השכל הוא היציב. אם יש לנו איזה משהו מסוים שהוא מתנגד לצד השכלי שבנו, אז הביקורת השכלית צריכה לעצור אותה. אנחנו בגמרא בעיון, אנחנו מתחלחים בדבר הזה. אדם לומד סוגיה בגמרא, והוא מתפלפל, וכל דבר שהוא לא עומד, לא עובר את ביקורת השכלית שלו, אז אדם צריך לעצור, ואפילו לכתוב צריך עיון, עם כל זה שאנחנו מבינים את ערך, את קטנותנו, אנחנו מכירים את מה חרקנו, אנחנו יודעים את המקום שלנו, ובכל זאת, אדם, אם זה לא עובר את ביקורת השכלית שלנו, אז אדם לא יכול לקבל את זה, אסור לו לקבל את זה. צריך להמשיך לשאול, להמשיך להבין את זה.
בעצם האיזון הוא ידיעת השם, או שזה בסיס לידיעת השם?
האיזון זה הבסיס לידיעת השם.
בסיס.
זה הבסיס לידיעת השם. כל הכוחות כולם, ברגע שאדם הוא מאוזן, עכשיו על גבי זה הוא יכול להגיע על ידי האיזון. אם אתה מדבר ביחס לדיונים שהיו לנו בעבר, ברור שזה בעצמו, ברגע שאדם הוא מאוזן, זה עבודת השם שלו. אבל בלי להיות מאוזן, אדם קשה מאוד. עבודת השם היא לא משלמת. אז רואי לאדם להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדעש, לפי שקדם, הפרק אשר לפני זה. ולשים לנגד עיניו תכלית אחת והיא השגת השם, איפר ויתומה, לפי יכולת האדם, רוצים לומר, ידיעתו. זאת אומרת, ככל שאדם יודע את האלוקות, ודעת היום שבאת עליך, דעת אלוקי אביך, וישים פעולותיו כולן, תנותיו ומנוחותיו, וכל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל, רצוני לומר פועל שלא יביא אל זאת התכלית. כל רגע נתון, כל שנייה ושנייה, אדם חייב להיות בעמדה נפשית שבו הוא שואל את עצמו, האם אני עכשיו פועל ומביא ומקרב את ידיעת השם או לא? למשל זה שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ובעילתו, ושנתו וקיצתו וקנותו ומנוחתו, בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כליה, בריאים ושלמים, לאחוז בחוכמות, ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, עד שתגיע לאותה התכלית. זאת אומרת, אז לפי זה, אם נחזור לדיון שהיה לנו כאן, לכאורה נראה פה מפורט שלא כמו שאני, שלכאורה, בעיקרון, היינו צריכים להגיע לתכלית הזאת של ידיעת השם, ואין לנו מה לעשות, אז אנחנו צריכים לעשות את זה על הדברים האלה. אבל כפי שאנחנו נראה בהמשך, תכף אנחנו נראה, אני חושב שזה קצת אחרת נראה, ועל זה הקש לא יכוון הזה להנאה בלבד, עד שיבחר מן המעקב והמשתה יותר ערב, וכן בשאר הנגות, אלא יכוון אל המועיל, ואם יזדמן שיהיה ערב יהיה, ואם יזדמן שיהיה נמאס יהיה, או שיכוון אל הערב לפי העיון הרפואי, כגון שנחלשה תאוותו למאכל, ויעוריו מאכלי תאווה ערבים ומתובלים. וכן אם התעוררה עליו מרה שחורה, הכוונה היא דאגה ועצבות, יסירה בשמירה, שירים ומיני נגינות, וטיול בגנות ובעניינים נעים וישיבה עם צורות נאות. וכיוצא בזה ממה שיחיל הנפש, ויסיר דאגת המרה השחורה ממנה. ותהיה הכוונה בכל זה, שיבריא גופו. ותכנית בריאות גופו, שידע. אז אני חושב שפה אפשר אולי להמשיך להתווכח, אז אני חושב שכתוב פה מפורש, שבאמת כשאדם הוא מבריא את גופו, הכוונה שלו היא צריכה להיות להבריא את גופו. אלא מה? גם להבריא את גופו, זה חלק ממטרה יותר נעלה, לידיעת השם. זאת אומרת שכשעכשיו אני הולך לאכול, אני הולך עכשיו לחזק את הגוף שלי.
הוא מתרגם לקנות
חוכמה. כל מידע, כן, אני אלי ככה.
לקנות חוכמה.
אבל כמו שאני שמע, הטעים בעולם הזה...
לכן כשינוע והתעסק בקניית הממון, תהיה תכליתו וקבצה אותו, שישתמש בו למעלה ושימצאו לקיום גופו. והמשך מציאותו. מפורש, רואים עוד פעם. אומר הרמב״ם, אתה עכשיו הולך להתפרנס, למה אתה הולך להתפרנס? כדי לחיות. מה המטרה בלחיות? מה? סתם לחיות? עד שישיג וידע מהשם מה שאפשר לדעתו.
זה מעידך שכל פעולה שאני כביכול פוגע בגוף, אבל מה שם אני אוכל שוקולד. לא במינון הנכון, זאת אומרת, אני בעצם לא עובד את השם בשוקולד הזה.
נכון.
עובד את עצמי
אלא אם כן, אדם עושה את זה לבריאות
נפשית. זה אומר פה, אני מתכוון, כאשר זה לא מן המועיל. דבר שהוא ערב הוא לא מן המועיל. אין בו עניין.
לא, אני אומר יותר מזה. כאן הרמב"א הוא כתב, נניח שאתה החלטת לאכול בשר. עכשיו, אם אתה יכול לאכול את הבשר, טעים או לא טעים, זה כבר לא משנה. לאכול בשר טעים, אין בעיה. ויתנאי.
כן, אבל שזה לא נסבב סביב זה. זאת אומרת, אם זה יהיה ערבי, שיהיה ערבי, או כשזה מן שבלתי ערבי יהיה.
נכון. זאת אומרת שהערבות לא יכול להיות המטרה. המטרה צריכה להיות בריאות גופנית. והאמצעי זה הערבות. ואם זה לא יהיה ערב, זה לא משנה אם אני אוכל משהו ערב או לא.
זהו, שביחס למדרגה שלנו, כן משנה.
אנחנו מאוזנים, אנחנו הדרך היחידה שאנחנו נוכל את זה, זה אם זה יהיה ערב או לא. אתה משתנה את כבר. אפשר אולי לומר שגם הקדוש ברוך הוא יטביע את זה בתוכנו, שאנחנו באמת נוכל להגיע לזה. אבל מה קורה כשיש לנו הרבה פעמים דברים שהם נראים
מעוטים? שולט בכל בחינתיו.
אבל מה שאני התכוונתי זה, נניח שאדם הגיע למסקנה שהוא עכשיו צריך ללכת לכיוון השני כדי לאזן את עצמו, צריך להגיע לקצה השני.
אז זה סתם
עבריין. זה מה שהוא צריך לעשות. וזה עבודת השם. כי כרגע, עד שהוא יגיע לאיזון המדויק, ועד שהוא יחיה את כל כוחות החיים, הוא עכשיו צריך ללכת לקצה השני.
הרב אומר פה שהכוונה היא שעצם זה שהוא מאזן את עצמו ומגיע לזה, זה עבודת השם שלו.
כן.
כי לכל הפה עוד פעם, זה כאילו רק אם זה בסיס קצת.
זה ברור שזה בסיס, כי המטרה היותר עליונה זה שאדם ידע את השם. מה שאני רוצה לשים את הדגש פה, מה שאני מבין, זה שזה שאדם פועל.
נכון, באופן כללי אכלתי
כדי
שעכשיו... כן, אבל זה רק בשביל
הציבור, בשביל האמת. אחת נקודה, תהיה להם. הרב רוצה שם. אבל לא התחתן 7 שנים.
אני גם נהנה מאוד.
הרב מכילה.
בצורה קשמית, רגילה. אגב, הפעולות שלי מעוברת.
אז מה שאתה שאלת, אז אני כאילו, ככה אני מבין לרמב"ם, שיש לנו תכלית מסוימת, זה לא אומר שכל הדרך, זה לא חלק מהתכלית.
חלק מהתכלית, אבל זה לא התכלית.
בעצם התכלית השלמה זה לדעת השם. הדרך לעשות ידיעת השם, זה הדי, כל האיזון, כל הכוחות כולם.
אתה לא יודע בזה את השם,
לא, אתה יודע בזה את השם. אתה צריך להגיע לתל אביב. טוב, אז כשאתה עכשיו נוסע בדרך, אז מה זה נקרא?
זה כאן יכול גם...
נוסע בתל אביב. אז גם פה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת, לידיעת השם, זה הכל מביא לידיעת השם.
שיטת הרמב"ם. שאפשר להגיע לנבואה גם בגלות, שמובילה את הכל. רק ש...
הוא לא יחלוק על חזן מפורשים. אם זה בעבור ארץ ישראל לשם.
עוד ארץ סבבה, כי היה בכל אחד היום.
בעצם, למה הוא...
כמו שיהיה לעתיד לבוא בזמן...
לכאורה יכל לעתור את הספר ישר בעברית.
כמו שהראוי להיות לאדם
תתברך. כאילו, למה הוא צריך לכתוב? מדריך לנבואה כבר בגלות.
זה פרק 7, אבל לפני שאנחנו מגיעים לפרק... טוב, הרמב"ם בעצם. שנייה, יש פה שתי שאלות. קודם כל, שאלה ראשונה, לגבי פרק 7, רק פרק 7 זה הנבואה. פרק 5 זה עדיין לאנשים פשוטים כמונו, שבעצם אנחנו, כדי לדעת את השם, לפני שאנחנו מגיעים למדרגה של נבואה, גם ידיעת השם זה מתחיל קודם כל מהקומה הבסיסית של האיזונים, זה קודם כל. דבר שני, הרמב״ם, גם ביד החזקה, הוא לקח על עצמו את המחויבות לומר לנו גם את התכלית, ולא רק את מה שיש בגלות. השולחן ערוך עשה את זה קצת אחר. זה ההיכר, שיהיה לי מלאכת הרפואה. זה ההיכר, שיהיה לי מלאכת הרפואה, מבוא גדול מאוד במעלות, ובידיעת השם, בהשיג ההצלחה
המצוינת.
ויהיו לי מודע ודרישתה, עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז כרגע וכן הגרות. למה? לפי שבא נשאר פעולותינו. זאת אומרת, יוצא אם כן, שכשאדם עכשיו לומד מלאכת הרפואה, והוא עכשיו לומד איך להגיע לאותם איזונים, זה בעצמו הופך להיות חלק מעבודת השם. כך הוא מגיע לידיעת השם. זה לא כמו סתם פעולות, יש פעולות שהן עצמם לא מביאות, אמנם הן ניצחות אולי, אבל הן לא מביאות לידי ידיעת השם.
הרב, בן אדם שמבריא את עצמו ולא עושה עם זה כמו, אין לו ידיעת השם. כלומר, זה כזה, למפרע יצא לו שזה עבודת השם. איך משהו, בן אדם שסתם בריא, נהיה בריא.
זה, הוא לא עושה עם זה כלום. עוד רגע הוא יגיד את זה. עוד רגע הוא יגיד את זה, שאין, גם כשאדם לוקח על עצמו להיות בריא, בסדר, אז הוא לוקח על עצמו מטרה, אבל זה לא המטרה הנשגבת של ידיעת השם.
לא, לא. איך הוא אומר את זה? לא להפוך את האמצעי לתכלית.
כן. גם הבריאות, אם נלך לפי מה ש... לפי הדיונים שהיו לנו, אז בעצם כשאדם רוצה להגיע לבריאות, הבריאות זה רק חלק בקרקע שהוא יכול להשתמש בזה כדי לדעת מה, מה טוב ומה מה לא, וככה על ידי זה להגיע לידיעת השם. לידיעת השם. כי האדם, אם יגע, לפי שבא נשאר פעולותינו, ויהיו פעולותינו, פעולות אנושיות, מביאות אל המעלות והאמיתיות, והרמב"ם חוזר על זה הרבה מאוד פעמים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות חיים, ואת כל 100% מכוחות החיים האלו אנחנו צריכים להשתמש בהם. לידיעת השם. ורק ככה אנחנו יכולים להגיע לידיעת השם. אם אדם חונק אחד מכוחות החיים שלו, הוא לא יוכל להגיע לזה. גם במציאות כולה. אם יש איזשהו תפיסת עולם, או בצדדים הגופניים, גשמיים, או בצדדים הנפשיים רוחניים, שאדם מתעלם מהם, הוא לא יוכל להגיע לידיעת השם.
אבל גם הרמב״ם אומר שכדי להגיע לידיעת השם, צריך לחנוק כוח מסוים באופן זמני.
באופן זמני, אבל זה לא יכול להיות תכלית. זה לא יכול להיות תכלית.
אבל זה כן, זה כן איזשהו כברת דרך במסלול בהגעה לידיעת השם.
כמו שאדם הוא חולה בגוף שלו, והוא צריך ללכת לכיוון מאוד מסוים.
זמני.
הוא יודע שזה רק זמני, וברגע הוא יודע שהוא צריך לקחת בחשבון שזה חונה כוחות חיים. כל אחד מאיתנו, אם יש לנו מה שדיברנו על הכובש והישר, שבעצם כאשר אדם כובש כוחות חיים, הוא חייב לקחת בחשבון שיש פה מקום שבו הוא פוגע בעצמו. כפי שאדם אסור לו להתאבד, אז גם אדם אסור לפגוע באיזשהו כוח בחיים שלו. מי שיותר גדול, אז גם יודע איך לקחת כוחות המחשבה גם כן. כוחות המחשבה וכוחות שכליים שיש באדם, ולטייל את הכל, להגיע לידיעת השם. כי האדם ייגש לאכול מאכל תאווה, ערב לחך, טוב הריח, והוא מזיק ומפסיד, ואפשר שיש סיבה למחלה מסוכנת, או למיטת פתאום, הנה זה והבהמה שווים. אם אדם עושה את זה שלא לצורך, עבודת השם שלו, שלא לצורך ידיעת השם, אז אין הבדל בינו לבין הבהמה. זה שעושה את אותו פעולה, אבל אדם שפועל את פעולתו, והוא עושה את זה למען עבודת השם. זה מה שמפריד בינו לבין הבהמה, ולכן הוא אומר גם לימודי הרפואה, שלימודי הרפואה עוסקים בעצמם. לימודי הרפואה עוסקים בעצמם, באיזון המדויק שיש באדם. ואין זה פה על האדם מאשר הוא אדם. אמנם הוא פה על האדם, אשר הוא בעל חיים, בעל חיים, נמשל כבהמות נדמו. השבוע דיברנו על זה הרבה, שיש צדדים באדם, והם תהיים. רשע ריש מסביר, הזכרנו את זה בחברותות, רשע ריש מסביר, לגבי בעל פאור, שהדרוויניזם בא לתרץ קושיה מאוד מאוד קשה. איך יכול להיות שיש בתוכנו כוחות כל כך בהמתיים?
בחירה.
הוא משתמש בהם. אבל הוא בעצם לקח את הנחל, ותוך זה הוא מחק את הצד השני לגמרי. דוביניזם.
לא בהכרח.
אבל הוא כן מחק את הצד התבוני באיזשהו אופן.
אנחנו לא מבינים בדרך.
למה לא מבין?
הוא כן מחק את הצד. הוא כן מחק את הצד התבוני. הוא בעצם עשה איזה... הוא הגדיל את הצדדים הבהמתיים, אבל הוא בעצם מחק את הנקודות שבהם אדם היה בהמה.
לא יודע אם הוא מחק אותם, הוא פשוט התעלם מזה שהצדדים של האדם הם יותר שולטים על הבהמה.
אבל אני לא חושב שלולא התפיסה הדרוויניזם שהייתה רווחת בעולם, היינו מגיעים למשכב זכור.
טוב, אתה מכניס אותנו חזרה לסוגיות שליבנו שבוע שעבר. אדם, זה שאתה מעלה על נס את הצדדים הבהמתיים שלך בגלל שאתה לא יודע מה לעשות איתם, בגלל שיש לך איזה חולשה מסוימת ואתה לא יודע להתמודד איתם, אז אתה יותר קל לך לחשוב על עצמך בתור בהמה. אנחנו אבל צריכים להביא תירוץ. איך בכל זאת יש לנו מקומות בנפש שלנו שהם הרבה פעמים חייתיים ובהמתיים. אז נכון, אז דניאל אמר בחירה חופשית, וזו שאלה מאוד מאוד טובה שהרמב״ם עסוק בזה בפרק השמיני, בעניין של הבחירה החופשית. בסדר, זה ניתן לנו בחירה חופשית, אבל באמת, המהר"ל עוסק בזה בתפארת ישראל, איך יכול להיות דבר כזה שהבהמה, נכון, בהמה, איך שהיא אף פעם לא תרצה להיות משהו אחר, ואילו האדם הרבה פעמים נפגש עם רצונות, עם קשיים, עם כעסים, עם צרכים, שהם יותר שפלים מאשר הבהמה.
ואין החינם שאדם יורד מתחת לבהמה.
הוא יכול לרדת אפילו מתחת לבהמה, אבל לא בגלל שהוא באמת יכול לרדת מתחת לבהמה, כי מבחינת המעשים הוא עושה אותו דבר, אבל מבחינת המדרגה שלו, זה נחשב שזה אפילו פחות מבהמה.
האחידה שלו היא הכי מדויקת.
טכנית.
זה לא טכנית, טכנית הפוך, טכנית זה אותו דבר כמו
בהמה.
אבל כשאדם קודם כל עושה את זה, והמדרגה שלו היא יורדת.
כי הוא מוכר בזה בעצם.
כי הוא מוכר בזה. הוא מוכר בזה. אומר לנו הרמב״ם, בדיוק הפוך, היינו צריכים ללמוד איך לקחת אותם נקודות בהמתיות שיש בנפש שלנו, או לא בנפש שלנו, אבל בגוף שלנו, אולי גם בנפש שלנו, והיינו צריכים לראות את זה כעבודת השם, כחלק מעבודת השם. ואין זה פועל האדם ואשר הוא אדם, אמנם הוא פועל האדם אשר הוא בעל חיים, נמשל כבהמות ניזון. אמנם יהיה פועל אנושי, מכך המועיל בלבד, ופעמים שיניח היותר ויוכל היותר נמאס, תפיק בקשת המועיל. האדם יש לו את האפשרות הזאת לבחור בין דבר שמועיל ולא ערב, לבין דבר שהוא ערב ולא מועיל.
לא חסר היום.
בהמה, אולי אפילו את זה היא לא יכולה לעשות. גם היום יש הרבה חניקה על ידי זה שבהמות אוכלות שקיות ניילון, דברים כאלו, ובסוף זה מכחיד אותם. אין להם את היכולת, הבנה הזאת. חלק אולי כן, חלק מהבהמות כן. וזהו פועל לפי הדעת, וזה יבדל לאדם בפעולותם מזוהותו. זה לא יאמן, זאת אומרת אותו מקום, אותו מקום שהיה אמור להביא את הבן אדם, המקום הכי גבוה לידיעת השם, בסופו של דבר זה הופך לרועץ, זה הופך את האדם להיות במקום הכי הכי נמוך.
יש לי בהמות אבל יכולת, יכולת אפילו, אפילו עופות כן מבחינים במצרי עין.
הם לא מבחינים. הם לא מבחינים, האינסטינקטים של, זאת אומרת, יש להם צרכים, וכמו ש, כמו, כמו שהם עושים דברים, שככה זה מובנה אצלם, אז יש להם גם יכולת להבחין בין הדברים. כשאריה טורף, איילה, הוא לא חושב רק רגע, כדאי, לא כדאי, הוא לא שם את הדברים על המשקלים וכו'. יש לו צורך, הוא טורף. הוא גם לא חושב על ההשלכות, והוא מלא בחשבונות והכל. האדם בגלל זה הוא יכול להיות עוד יותר, עוד יותר מבהמה. למה הוא יכול להיות עוד יותר מבהמה? בגלל שהוא יכול לקחת על ידי השכל שלו להפוך דברים, הוא יכול לפצצת את הטוב ולהחריב את כל העולם. וכן אם יבעל כל אימת שיתווה, מבלי שישגיח בנזק ובתועלת, אם נזה הפועל או מאשר הוא בעל חיים, לא מאשר הוא אדם. כל זמן, כאן הרמב״ם אומר את זה עוד יותר חריף. כשאדם מגיע לחוסר איזונים הוא בהמה, זה הצד הבהמתי שלו. כשאדם מאזן את עצמו והוא על ידי זה הוא עובד את השם בצורה מאוד מאוד גדולה, והוא מגיע לידיעת השם, זה המדרגה של אדם, זה המדרגה הכי גבוהה. ואפשר שתהיה נגדות.
איך יכול להיות שאדם רגע אחד עשו למסוגיה בעיון, וככה, ככה הוא דוחף אותו.
כי הוא לא בירר לעצמו את כל כוחות החיים.
אבל הרגע הוא חי, הוא לא חי את הבהמיות, הוא חי את המחיות. הוא חי את האידיאל הגדול.
אבל גם כשהוא
חי את האידיאל הגדול, הוא לא... מבחינתו הגמרא בעיון, רק ידיעות טכניות.
אם עבודת השם זה רק פה, ולמטה זה לא ידיעות
טכניות. הוא לא מביא את הידיעות השכליות שלו לתוך ה...
אז יש כמה תשובות. יש תשובה ראשונה, זה מה שאתם מנסים לומר, שבעצם הוא חי באיזה דואליות, באיזה סתירה פנימית.
הוא בן אדם שיודע מה ערך התורה, יודע טוב מאוד הכל. אבל עדיין...
אז זו תשובה נוספת, שבעצם כאשר אדם נפגש עם צדדים בהמתיים שעדיין לא מבוארים, אז הם יכולים להתעצם. זה לא אומר שכל עבודת השם שלו נמחקה. אבל המפגש הזה עם הנקודות שעדיין לא מבוארות מעצימות את זה. זה כמו קריקטורה, שזה פתאום בולט יותר. זה לא אומר שפתאום עכשיו, נכון, הרבה פעמים, כשאנחנו באיזו נפילה מסוימת, אז כאילו... אנחנו לא משליחים את זה רק על הנפילה עצמה, אנחנו משליחים את זה כאילו על כל העולם של השם שלנו. וצריך לזכור שזה לא מדויק, כי אדם בן אדם יכול להיות עוד בן השם. אבל לפעמים הנקודות האלו שהן לא מבוארות, יש עכשיו איזו הזדמנות מסוימת שהיא הולכת ופורצת, אז זה הולך ופורץ, ולפעמים זה יכול להראות בצורה הכי מכוערת שיש. זה לא משהו באמת נמצא שם. זה גם כן דבר חשוב שאנחנו צריכים לזכור, שזה לא הכל או כלום. או שאדם, אם אדם היה באיזו תפילה מסוימת, אז יש פה בעצם שתי תשובות, לפחות. התשובה הראשונה זה בעצם אדם, נכון, הוא חי בשני דברים. הוא באמת לא מצליח להבין בכלל מה היחס ומה הקשר בין הצדדים הרוחניים שלו לבין הצדדים הבהמתיים שלו. אז מצד אחד הוא אדם, מצד שני הוא בהמה, והוא חי בסדר עם זה. הוא חי בסדר עם זה, והמדרגה היותר עליונה, או התשובה היותר עליונה, זה בעצם האדם מגיע למקום כזה שהוא מאזן את כוחות חיים שלו. אבל כל דבר שהוא לא מזורר אצלו, אז לפעמים זה יכול לצאת בצורה הכי בהמתית ולכן זה הזאת שלו. כתוב שתמיד חכם, שהוא בעצם מתנהג בצורה הזאת, אז נבלה טובה מה זה נבלה? נבלה זה הדבר הכי מסריח, הדבר הכי נמוך שיש. ואדם כזה שעוסק בתורה, אבל הוא לא ברר לעצמו את כל הדברים האלו, זה הדבר הכי מזעזע. כי הסתירה הזאת היא כל כך נוראית, כל כך גדולה. מעבר למה שאמרנו בעבר, שהתורה היא, היכולת של התורה זה להעצים אותה. אז אם יש לנו נקודות שהן מבוארות, אז זה יעצים אותנו בקודש, זה שם החיים. ואם יש לנו נקודות נפולות, נקודות שהן לא מבוארות, אז זה יעצים אותנו ברע, זה שם המוות. אז או שזה יהיה שם החיים, או שם המוות.
אבל... נכון שזה תלוי אם יש נקודות ברורות, אבל קצת קשה לי עם מה שהרב אמר, כי הבן אדם הזה, שהוא כן מנסה באיזושהי רמה, כן לעבוד על האיזונים שלו, אז למה בכל זאת לדמות אותו לנבלה? תגיד שאדם שנניח אומר מותר על רצח, אומר מותר על לרצוח, שהוא יותר רע מנבלה. למה דווקא אדם שכן מנסה לברר למרות שהוא לא מצליח?
יכול להיות שלא מדובר על אדם שבאמת מנסה להגיע לאותו איזון. לא יודע אם זה אדם שבאופן כללי הוא מאוזן, הוא מנסה להגיע לאותם איזונים, לא בטוח שאני מגדיר אותו בתור נבלה. יכול להיות שזה באמת צורת חיים, שאדם שהבין שהתורה זה ידיעת התורה. וכאשר יש לו את ידיעת התורה, הוא לא כל כך דואג גם לתקן את המידות שלו, גם לתקן את כל שאר הנקודות. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכר, אבל ישים תכליתו בריאות גופו ושמירתו מן החולאים בלבד. ואין, זה איש מעלה, זה מה שדניאל שאל. כי כמו שבחר זה ענת הבריאות, בחר הוא ענת האכילה או ענת הבעילה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את זה כמטרה, זה גם כן, אנחנו לא מדברים על זה. לכן זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרנו בהתחלה, שהבריאות הגוף זה הקומה הראשונה של אותו ידיעת השם.
הוא תרגם את זה בין בחסיד. הרב הרי דיבר בחסיד של הכוזרי.
כמו שבחר זה הנעת הבריאות, צריך לבחון האם באמת זה אותו משמעות. ואין זה איש מעלה, כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר ראו הנעת הכינה, הנעת הבעילה. וכולם אין תכלית אמיתית לפעולותיהם, ואומנם נכון. סליחה, ואומנם הנכון שישים תכלית כל הנהגותיו בריאות גופו, והמשך מציאותו על השלמות, כדי שישארו כלי כוחות הנפש, אשר הם אברי הגוף, שלמים, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. זה התכלית. כל התכלית זה להגיע לאותה ידיעת השם. בכל דקה ודקה, כל יום ויום, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני מגיע לאותה תכלית? האם עכשיו התרוממתי לאותו תכלית? אפילו ביחס לשאלו שבהמשך, כשאני הולך לאוניברסיטה, אין שום בעיה. אבל השאלה מתוך מה זה בא? האם זה חלק מהפעולה הגדולה מאוד שיש, שאני עכשיו יודע את השם, שאני מגיע יותר לידיעת השם? או שזה נשאר ברובד הזה שאני עכשיו בן אדם, ובהמה. אני צריך כסף, אני צריך לאכול, זאת אומרת, יש ערך עליון, או שהערך עליון זה ידיעת השם. חלק מידיעת השם, כדי להגיע לאותה ידיעת השם.
כסף.
זה כסף.
אנחנו כן רואים את זה. רואים כן אידיאל למתמטיקה, אנגלית, בכסף, בבנייה. אין זה בדיעבד, אלא...
רק אם זה מביא לידיעת השם.
אבל זה באמת בדיעבד.
ואיך אני צריך לעשות שם איך אני דווקא לא תורך דין, אני לומד לא למען הכסף, לא למען הכבוד, למען ידיעת השם.
ושאני בישיבה.
אבל זה באמת...
ושאני בישיבה, עד שאדם באמת מתברר ומברר לעצמו את הנקודות האלה. הרבה פעמים אנחנו עובדים על עצמנו זאת האלה. אנחנו בעצם, בגלל שאנחנו רוצים איזה משהו מסוים, מה שאמרנו הרבה פעמים, שיש לאדם איזה רצון מסוים, והוא עוטף את זה בהרבה מאוד עצמות פגשות וכו'.
אני אתכוון.
הרב, אבל כן יש להתייחס לחיי המעשה באופן דיעבד. כאילו, אם לא היה שבירת הלוחות ולא היה חיים האדם הראשון, אז כאילו, לפי מה שכתב, גם בדרך וגם אני חושב, גם בסרדים, זה כאילו חיי המעשה באו כדיעבד, כתוצאה מהפגימות האלה, לא שזה אידיאל עכשיו ללכת ללמוד מתמטיקה מעצם שמוד...
יש לך גוף, נכון? אתה יכול שלא לאכול? אז מה, הקדוש ברוך הוא יצר את כל פעולה המציאות של דיעבד?
לא, אני אומר כתוצאה מהחטא, אני עכשיו...
אדם הראשון לא היה צריך לאכול? לא, אבל אפילו אדם הראשון לא היה צריך לאכול.
הוא כן היה צריך לאכול, אבל צריך לרומם את עצמו בקצת כדי להגיע לתיקון השלם.
מה זה קצת? אנחנו מבינים בקצת יותר. אנחנו מבינים מה זה קצת
אצלך. ביחס ל-6,000
שנה. בסדר, יכול להיות. קודם כל, בוא נלך עם מה שדניאל אמר, אנחנו עכשיו לומדים מה שיש לנו היום אחרי. בסדר, אבל גם לפני אחרי, תיקון העולם היה על בסיס מה? על ידי זה שהאדם יש לו גוף, נכון? והוא מתרומם לשם.
המצוות היו דווקא באופן.
אבל מצוות בטלות לעתיד לבוא, והנשמה והגוף חנינו.
לא, אתה מכניס הרבה מאוד דברים, זה לא כל כך מדויק. יש מחלוקת בדבר הזה, מה זה אומר? הגוף בטל לעתיד לבוא. לא לפי כולם. לא לפי כולם, בכלל לא לפי כולם. למשל, לפי הרמח"ל, הוא חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, יהיה גוף. גוף מזוכח. מה זה אומר גוף מזוכח? יהיה גוף, נכון? ביחס לנשמה זה יהיה גוף, נכון? יהיה אוכל, לא יהיה אוכל, יהיה אוכל. יכול להיות שלא נאכל בשר, אבל נאכל גם לא, אולי לא צרכים. יהיה צורת קיום לאדם, נכון? יהיה לנו מן, אבל צריך לאכול. צריך לאכול, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ככה אדם מגיע לגבהים. ככה אתה מגיע למציאות גבוהה. אבל מה שאנחנו מדברים פה זה דבר גדול מאוד.
אבל
הוא מחלף.
אם אני לא צריך אומר שם שבאלף השביעות תהיה מציאות
מוכנית. אנחנו עכשיו קודם כל מדברים על העולם שלך. לפני אלף השביעי, שמיני, תשיעי, זה לא. זה גם אלף שביעי שהוא פתאום חרב, אבל אחרי זה באלף שמיני, תשיעי, עשירי.
השם
בחברה מכל העמים, זה קומות עליונות, בית המקדש, יהיה קורבן פסח או לא יהיה קורבן פסח? לא יהיה קורבן פסח, התורה הזאת נצחית, ברור שיהיה קורבן פסח, מה שאלה בכלל? זה אומר חזון הצמחונות, יש לנו עוד הרבה עד שנגיע לליבון הזה של הסוגיה הזאת.
לא יודע, כבר לציבור שמישה הרמב"ם, שהוא לוקח את הפרק ראשון בישעיהו, יש איחורה. כל הקורבנות זה בכלל דיעבד חי גדול.
בוא, אי אפשר להכניס את כל הסוגיות פה, סוגיות גדולות ונשגבות, וזה בסדר, זה שאלות מצוינות, אבל צריך כל דבר בזמנו. בסדר, זה גם לא פשוט שהרמב״ם תלה את הכל רק בתפיסות עולם שהיו וכו'. התורה שלנו היא נצחית. יכול להיות שאנחנו יכולים לראות את זה בכל דור ודור, אנחנו יכולים לראות את זה ביחס למה שהדור הזה היה צריך.
זה מצד שלנו, אנחנו לא, זה תורת אלוקים, אנחנו לא מבינים את הטעימות, כמו שאומרים, טעמי מצוות. אפשר להגיד, ככה זה היה.
זה הרבה מאוד סוגיות שצריך ללבן אותן, אבל באופן פשוט, בית מקדש, יהיה בית מקדש, ויהיה קורבן פסח. מי שלא אוהב בשר, זה כדי שהוא יאהב, כדי שהוא יאהב בשר. לא?
היא רק בשר
בחסק. מה, יוצאים חונים? לא יאכל בשר, מה?
לא יפה,
לא.
היא רק בשר רק
בבית מדש. לא, יש גם פירוש.
הוא בשר תאווה.
יש גם פירוש של כלי הטעם שיהיה בשר, אבל לא בשר שחוט.
מה זה?
אם אני רואה גם יש גם ברור שאומר שיהיה בשר אבל לא בשר שחור.
אנחנו כרגע יש לנו את הכלים של מה שאנחנו מכירים בתור. לומר מה יהיה ומה זה, זה דברים מאוד מאוד עליונים, זה דברים סוגיות שאנחנו, לא, אנחנו צריכים לברר את זה, זה דברים שצריכים, אפשר לברר אותם.
מה יהיה
ומה... מה יהיה ומה שאני אומר, אבל אפשר, כי כשהרמב״ם חוקר, כשהרב קוק נגיד רואה את עומק המציאות, הרוחנית, אז הוא כותב את חזון הצמחונות. מה זה בדיוק אומר, האם התורה באמת... לאחר, אחד מעיקרי האמונה שהיא לא תהיה
מוחלפת.
אז רק רגע, אז אולי זה לא בדיוק, זה התורה לא כאן מוחלפת, אבל הביטוי של התורה כן. אני חושב שזה צריך להמשיך להתברר על שאלות מהותיות מאוד, קשה לענות עליהן בכמה דקות.
התכוונתי הרב לשאול, כאשר עכשיו אדם עורך דין ואוכל אורחת צהריים, איך הוא מרגיש בפעולה הלפנית הזאת, שהוא מגלה את מציאות השם? לא, אני אתכוון, כשהוא עכשיו לא מסיים שמונה פרקים, הוא יכול להיות שהוא מבין אותו. אבל כשהוא עכשיו עורך דין והוא לומד על פילוסופיות וחוקי האותמנים, ומתבין שהוא עכשיו עובד את השם, איך בתוך החול הזה הוא מוצא את הכל?
אתה שואל עם פרקטיקה או שאתה שואל איך עושים את העבודה הזאת?
גם וגם, הרי הרמה פרח הבן אדם שאתם צריכים להרגיש. אבל איך אנחנו...
קודם, ממה שאתה עורך דין אתה לא לומד.
לא, ודאי, אבל... כן, אבל אני רוצה למה שעורך דין הוא לא עובדי, אבל... אני לא אומר, אני לא עובד את השם שאני עכשיו עושה את
זה. ודאי שככל שאדם מגביר, ככל שאדם מגביר, ככל שאדם מגביר את ידיעת השם, אז מילא ידיעת השם הזאת נכנסת לכל הכלים שהוא מכין. זאת אומרת, אדם, כשאתה הולך, אני יודע מה, אתה הולך לטייל. מי הולך לטעם? נועם הולך לטעם, נכון? כשאתה הולך לאכול, נועם הולך לאכול, נכון? איך זה יכול להיות? אז ככל שאתה יודע את השם, עכשיו הידיעת השם הזאת היא באה לידי ביטוי בתוך באוכל. היא באה לידי ביטוי באוכל דין.
כמו שישאל חיה, לך מזה שעושה את הרענות שלחת פלים, הוא נכון למען
הלכון. אם הוא מבין, זה מאוד פשוט לדעת את זה. אם הוא מבין שהמבנה הצבאי צורך גם את האנשים שהשתפו כלים, אז הוא מבין שכל המערכת הזאת היא חייל. הוא הגדיר חייל בתור להרוג מחבלים. אז שהוא ישמור על בסיס אישי, הוא יבין את זה, נכון?
אז הוא גם מבין שיש דרגות אולי בצבא. אולי האליטה צריכים ללמוד כל היום תורה.
כל כך נכון. כל כך נכון. נכון
מאוד. למה רק האליטה?
לא רק.
למה רק האליטה? מה זה האליטה? בואו נגדיר את זה.
האידיאל שלנו שכל בן אדם מכל גיל יהיה
את המחלק
שלו. אבל אם התורה יום ולילה? כרגע זה התכלית?
לא, אבל זה כן תכלית הסופית.
שוב, אתה רוצה לדבר על העולם הבא בגן עדן? אפשר לדבר על העולם הבא בגן עדן. אנחנו מדברים כרגע על חובת האדם בעולמו. מה הקדוש ברוך הוא מצפה ומצווה מאיתנו? כיום, כשאתה עכשיו צריך ללכת לחדר אוכל ולאכול, אז זאת אומרת שיש לך צורך לאכול, נכון? ואם אתה לא תאכל, אתה פוגע בעצמך. אתה פוגע בעצמך, אתה לא תוכל להגיע לידיעה בשביל, צריך כל אחד. אולי אתה יכול, אני לא יודע. אני חושב שאנחנו, אם אנחנו לא נאכל שבוע, אז אנחנו איכשהו נשקע במיטה.
יום אחד כבר רצו.
ואז אנחנו באמת נגיע לעולם הבא, ואז יהיה לנו ידיעת השם, ברורה, ברוך השם. באיזשהו מקום, אבל אנחנו צריכים לעבוד את השם, לעבוד את השם זה אומר בכל מרחבי החיים שהקדוש ברוך הוא מבסס אותם. וגם נלך, אפילו נלך אישית איתך. כל עוד אנחנו לא נמצאים במקום האידיאלי שאתה מדבר עליו, אז עד אז זה לא עבודת השם.
זה כן עבודת השם, אבל כתוצאה מהמציאות זה לכאורה נוגע בפרטים הרבה יותר נמוכים ממה שזה אמור להיות.
זאת אומרת, אם היינו מלאכים אז זה לא היה ככה, אתה צודק. נכון מאוד, כיוון שאנחנו לא נבראנו מלאכים, אנחנו נבראנו בני אדם.
אבל אדם יכול להיות פחות ממה ויכול להיות יותר ממלאך.
נכון מאוד. הוא לא יכול להיות יותר ממלאך על ידי זה שהוא לא יוכל. הפוך. על ידי הבחירה שלו לקחת את האכילה לעבודת השם, הוא יכול להיות יותר גבוה ממלאך. כי מלאך אין לו בחירה חופשית. טוב, עצור פה יישר כוח.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.